המקורות של הפרשנים שאנחנו מביאים בשיעורים, חוץ ממה הם אומרים, אנחנו מנסים להוציא מהם גם מתודיקה, שתראו איך הם מפרשים. זה נותן לנו איזה בסיס. אבל בדרך כלל כשאני מביא את המקורות האלה, את הדפים המקורות, אז העיניים שלכם נהיות קצת זגוגיות. תלוי של מי. כן, אז לא יודע.
אצלי נפתחות.
כן, יכול להיות. בוא נראה. אז תראו, אנחנו פעם שעברה עסקנו בשאלה, יש כל כך הרבה חומר בפסוקים הראשונים האלה, אבל פעם שעברה דיברנו קצת אל הארץ אשר הרקה, ואז והירה אליו השם, האם אברהם ידע מה זאת הארץ הזאת, לא ידע מה זאת הארץ הזאת, אם הוא לא ידע, איך הוא בוחר אותה, איך הוא יודע שהוא הגיע. הבאתי לכם קצת לקט... לקט מקורות כזה על העניין הזה, וגם בסוף נהפוך את זה לכלי מעשי.
כמעט סיימתי את ההשוואה בין רש"י ל...
בסוף הם הגיעו.
אבל מי שמסכם את זה אבן עזרא.
כן, יופי, נו, מעולה. צד, אז
נו,
בואו אולי נתחיל. המקור הראשון דווקא מתייחס לשאלה, שאלה על הפעם קודמת, זה למה הקדוש ברוך הוא לא נראה לאברהם מיד כשהוא נכנס לארץ. בסדר? אני לא עושה... זה עוד שאלה שניגע תכף. בסדר? אבל קודם כל, הקדוש ברוך הוא, כשאברהם מגיע לארץ, אז כתוב בפסוקים, אתם יכולים להחזיק את הפסוקים מולכם ככה שיהיה לכם איזה מין מקור התייחסות. ויבואו ארץ הכנען, כתוב בפסוק ה', ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם. כשאברהם מגיע לארץ, או המשפחה שלו מגיע לארץ, אברהם עושה עוד איזה טיול די ארוך בארץ, הוא מגיע, אם זה מצפון, אז הוא מגיע עד שכם ועד אלון מורה, זה די טיול, זה ליד, בסדר, אלון מורה, נדמה לי זה ליד חברון. לא, הוא שכם, אבל בכל זאת, מצפון להגיע לשכם, כן, כן, סליחה, זה הר עיבל והר גריזים.
אז אומרים שהוא ראה את הרבל
הגדול. אז הוא מגיע עד שכם, זה בכל זאת טיול, והקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו מיד כשהוא מגיע לארץ. אם נניח אנחנו הולכים על הכיוון הזה שאברהם לא ידע והקדוש ברוך הוא נראה אליו רק כשהוא הגיע, אז הוא נתן לו להתבשל די הרבה זמן עד שהוא הגיע לשכם, לא מיד כשהוא נכנס לארץ. אז אלשך, שזה פרשן, לא, הוא לא מרוקאי, הוא חי בצפת, חי בצפת, והוא היה מהתלמידים של רבי חיים ויטל, או הפוך. טוב, באזור הזה, נדמה לי 116.
לא הפוך, חבר.
ומה?
לא יכול להיות הפוך.
למה?
כי חיים ויטל היה תלמיד של אריזל.
כן, אז הוא היה שם, אני לא זוכר מי לימד את מי. אבל, ונבוא אל העניין והוא, כי שני דברים נתעתד אברהם לקבל בכניסתו לארץ. אחד מראה, כאשר כתבנו למעלה, כי לא נאמר ויראה השם אל אברהם עד היותו בתוכה, שנית לקבל מתנת הארץ. אז הוא אומר, קודם כל, מה אברהם מתוכנן לקבל בארץ? קודם כל שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, שזה מתחבר למה שאמרה יעל פעם קודמת. עצם זה שהוא נראה אליו, זה כבר חידוש, לא היה לנו, אני חושב עד עכשיו בתורה בכלל, ויראה אליו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה. גם אם אתה לא מבין מה זה בדיוק ואיזה משל או לא משל, אבל אתה מבין שהתורה משתמשת בצורת התגלות שלא הייתה קודם למישהו אחר. זאת אומרת לו, לך לך לארץ מסוימת, ושם אני אוכל להתגלות אליך. זאת אומרת, לא בכל מקום אני יכול להתגלות אליך באותו אופן, והחלק מהליכתך לארץ ישראל זה שהוא יתגלה אליך. והשנית, לקבל את הארץ, הוא אומר. עכשיו הוא אומר, עוד שורה אחת בדילוג, ואם כל זה לא נראה אליו השם ולא ניתנה לו הארץ, עד הגיעו לאלון מורה, הוא מקום מעוטד לקבלת ישראל את התורה בעלה ושבועה. אז הוא אומר שלמה הקדוש ברוך הוא לא התגלה לאברהם עד שהגיע לשכם, כי באמת יש פה איזה קאץ' שהוא פה בשלב זה בתורה הוא עדיין ברמז, בסוד, אבל בהמשך הוא כבר לא יהיה בסוד, שצריך לעשות משהו בשביל לקבל את הארץ. אז הרמז של זה, זה שהוא הולך למקום ששם עתידים לקבל את ישראל, את התורה בעלה ובשבועה, את המעמד הזה בהר גריזים והר עיבל, ליד שכם. אז הוא אומר, למה הוא מגיע, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו אז? כי שם כבר יש רמז לתנועה הזאת שהארץ לא מתקבלת ככה. לפני זה לא היה לנו תנאים. אם שמתם לב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, לזרעך אתננה, שלום. יש תנאים, אתה אמור לעשות משהו? לא, תלך, תבוא, תקבל. אז הוא אומר, יש פה איזה רמז שאתה עתיד אחר כך להזדקק לעשות משהו בשביל לזכות בברית הזאת. טוב, פחות קריטי, יותר הנושא שלנו זה אל הארץ אשר אראך. אז תראו רבנו בחיים. והכנעני אז בארץ. על דרך הפשט, הכנענים ומה חזקה היו יושבי הארץ ההיא, ולפי שהיה אברהם מפחד מהם הרבה, ביותו עובר בארצם, על כן לא היה בונה מזבח עד שבא אל מקום שכם, ונראה לו השם יתברך, ואמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת. שואלים, כי מה שמסתתר פה, הוא בא לענות על השאלה, למה אברהם בונה מזבח רק אחרי שהשם נראה אליו, והירה אליו השם בשכם. אז אומר, אברהם פחד מהכנענים, ולא היה בטוח שהוא יכול על הסיפור הזה. למה? מביא לכם את זה גם כן, שלא נחשוב, לפעמים אנחנו קוראים את התורה פה, ועולה לנו כל מיני, להסתכל על אברהם כעובר איזה תהליך, ואז אנחנו אומרים, לא, אולי המפרשים של התורה, לא, אסור לקרוא ככה. בסדר? אז קודם כל אנחנו רואים איך, שהם שואלים את אותן שאלות כמונו, ועונים תשובות שעולות פה. שמה? שאברהם מגיע לארץ, אבל הוא עוד לא בונה מזבח, הוא לא אומר עדיין תודה רבה, או נניח שהמזבח הזה לתודה או להוקרה, אברהם מגיע והוא עוד לא סגור על עצמו. עד שהקדוש ברוך הוא נראה אליו ואומר לו, זה ואני אתן לך ואל תדאג. כי הוא רואה מה יש בארץ והוא אומר, אני לא בטוח שאני אעמוד בזה. אז גם, יש לנו איזה מין הנחות יסוד דתיות לפעמים אולי מוטעות, שאם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך, אז מה פתאום שאברהם יפחד ויחשוב שאולי הוא לא יצליח? כאילו אברהם הוא מעל זה. אתם מבינים מה אני אומר? לא, אין דבר כזה. גם מי שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו ישירות, הוא לא מעל עניינים. גם אם אתה מקבל יום כיפור שהוא כמלאכי השרת, אתה תעבור סרטים. תמחק את הציפיות הדמיוניות שמישהו כאילו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אין לו מהלכים של בן אדם שהוא לא בטוח והוא כן בטוח. והקדוש ברוך הוא מבין את זה ומתגלה אליו בשכם ונראה אליו ואומר לו, אני אתן לך את הארץ, ואז אברהם אומר, בסדר. זה מה שרבן בחיים מביא פה. מלבים. כן, תראו בעוד זין שם. סליחה, את ההדפסה של המספרים יצא פה קצת עקום. וירא השם אל אברהם. שם באלון מורה נראה אליו להודיעו כי היא הארץ שאמר לו שיראהו. פה בסדר, זהו, כבר אין לנו ספק שמותר לקרוא ככה, שאברהם לא ידע שזאת הארץ. מלבים זה הרב מיכאל לייב, לא זוכר משהו, פרשן אני חושב מהמאה ה-18, קצת יותר אינטלקטואלי כזה, אבל בכל אופן, פרשן כזה מהקלאסים שמופיעים במקראות גדולות וזה, שמה שאברהם לא ידע שזאת הארץ עד שהקדוש ברוך הוא נראה אליו. עוד פעם, אתם רואים מה שכתוב בעוד זין? אתם עוקבים, אבל תשאלו אותי, אל תאבדו. כי מי שמאבד, זה נכון, זה כמו בשיעור. אתה מאבד את המורה, אתה מתחיל גדול. תשאלו אותי, איפה זה כתוב, מה לא הבנתם, כן הבנתם? בעוד זין שם, באמצע הפירוש של המלבים. וירא השם אל אברהם, שם באלון מורה נראה אליו, להודיעו כי היא הארץ שאמר לו שיראהו. נכון, אמרתי לך, אשר אראך? אז המלבים אומר, כשהקדוש ברוך הוא נראה אליו, הוא רצה להגיד לו, זה. עכשיו אני אומר לך שזה. בסדר? מה? שעד עכשיו אברהם לא ידע שזה זה. זה מה ש...
איך כן, אין שלט.
איוב תהיה. מה זה איך? בסדר, אז זה מזמין אותנו לשאלה. נניח שאנחנו מקבל את הקו הפרשני הזה, שגם עלה לנו פה קצת, שאברהם יוצא לאיזה מקום והוא לא יודע בהכרח שזאת הארץ ולאן הוא הולך, אז אנחנו צריכים לשאול, נו, אז אם ככה, איך הוא בוחר? איך הוא יודע בכלל שזה הכיוון? ואיך הוא יודע שהוא צדק? אז איך הוא יודע שהוא צדק? הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. זה הפטנט. אז איך אתה תדע שאתה צודק? אז הקדוש ברוך הוא יתגלה אליך.
שזה נפד, כי יכול להיות שהעם בחר בכלל.
כן, זה התזה פה, המסתתרת, שיוצא מזה שמצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, אבל הוא משאיר לו איזה אלמנט שאתה צריך לבחור, ואז אני אומר לך שזה זה. כן? יכול להיות שאתה פשוט הולך, כמו נכון היה בסרטים המצוירים עם המקל הזה של לחפשים זהב, הוא הולך ככה, ו... ואז הקדוש ברוך הוא הולך, כאילו עד שהקדוש ברוך הוא יגיד לו זה זה, בסדר? כן, אולי. אבל אני לא נוטה לכיוון הזה, אני נוטה שהוא בוחר לפי איזה שיקולים שהוא צריך להבין מעצמו. זה מה שאנחנו מחפשים ללמוד מהתורה. בוא נבין את השיקולים של אברהם, איך הוא יודע מה לחפש בכלל, ונעשה ככה גם אנחנו. ושלא נחשוב שאתה פטור מהמהלך הזה שאתה צריך להבין לבד. בסדר? אתה לא פטור אף פעם, זה חלק, זה חלק מהותי מהמשימה, שהקדוש ברוך הוא יגיד לך לך, אבל הוא לא ייתן לך את כל התמונה, הוא ייתן לך חצי תמונה. החצי השני אתה צריך להשלים לבד. אם נשאל אתכם, אוקיי, נניח שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אז לאן הייתי הולך? כאילו לפי מה, לאן אני אלך? לך לך אל הארץ אשר אראך, שזה מקום שאני אראה לך, וזה גם מקום שאני אראה אליך, זאת אומרת שם אני אתגלה אליך, ותהיה ברכה וכולי. נו, יפה. ועכשיו הוא משאיר לך את האותיות הקדנות ריקות. איפה זה בדיוק, איך אמורים לחפש, זה, אז מה היית עושה?
אני הייתי הולכת
איפה
אני רוצה ומחכה.
יפה, אז אני הולך למקום שליבי מושך אותי. וואלה, מקום מגניב, זה נראה לי מגניב.
אני חושב שלא הולך למקום מגניב, הוא הולך לארץ כנען. כלומר, לארץ של, של הבן הזה, של חם, שכולל, וזה כנען. וזה...
למה?
כי אמרו לו...
כי זה התיקון שהוא מקום. יכול להביא לעולם, לפי דעתי. שמה? זה התיקון שהמשפחה שלו, הרי תרח, נסע לכנען. נשאר באמצע.
רגע,
נצא ללכת לכנען, נשאר לחרן.
אז למה לבחור את כנען?
אז אני מעריך שזה, הרי כל האנושות הייתה עם, השלשות הבתים של נוח היו שם וחם ויפת. אז שם הוא אבי אברהם, הוא נמצא שם בין שני הבנים. אז הוא מחבר בין כנראה, יש איזושהי תנועה לעבר כנען, כן. וזה מאוד...
אז מה שהוא מציע זה דווקא לכת לכנען, כי אתה שומע שהוא בחר לכת לכנען, כנען זה לא מילה ניטרלית בתורה בשבילנו, כנען זה הבן של חם, שהוא הבן של נוח, שיש לנו סיפור שהיה מאוד דרמטי ביציאה מהטבע, עם כל העניין הזה, וכנען קיבל כללה, ואנחנו יודעים לפי הפסוקים שלפני זה שכנען גר שם. ואברהם בוחר ללכת לכנען. אז מה שמיכאל רוצה להציע לנו זה שזה לא מקרי, זה בדווקא. אתה אמרת לי, לך לך ויהיה ברכה וכל זה, ואני שאלתי עצמי לה, אז אני הולך לכנען. אני יכול להמשיך אותך קצת ולהציע כיוון. הכיוון הוא שכנען נאמר עליו ארור, לא נאמר על בן אדם עד עכשיו ארור, נאמר ארור על אדמה, נאמר ארור על זה, ונוח ציפו שהוא יציל את האנושות מן האדמה אשר עררה השם, ארור, בסדר? ולעומת זאת אברהם מקבל את ההפך, היה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז מה עושה בן אדם שמסבירים לו שהוא צריך להיות ברוך ולהיות ברכה? הוא ילך למקום שארור והוא יביא שם ברכה. מי ארור? כנען. הוא ילך לאדמה ארורה להביא לברכה. הוא ילך לבן אדם ארור. זה הקאץ', ברגע שאמרו לו ברכה, זה אומר מצוין, אז איפה יש פה ארורים? שם. זה כיוון.
אני רוצה למדוד את הקדוש ברוך הוא.
שמה?
רק את רוצה למדוד את הקדוש
ברוך
הוא. מה? לא רק לי, לא רק לי. אתה אומר לי שהיא ברכה וזה, בוא נראה אותך עכשיו.
מה, נראה אותך בארור, כי אני אלך ל... יפה, אולי. עכשיו, למה זה מעניין? כי זה ממשיך לנו מחלוקת שהייתה בין קין והבל, אם אתם זוכרים, שכשהאדמה נהייתה ארורה, אז קין החליט ללכת לעבוד אותה. והבל פרש ממנה, ולפי רש"י, פרש ממנה בגלל שהוא אמר, זה ארור, אז אני לא מתעסק עם זה. אז בעצם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של, אוקיי, מי יביא ברכה, והאם מי שמביא ברכה הולך להתעסק עם מי שארור, כן או לא. והבחירה, פה לפי זה אפשר להגיד, נגיד, אפשר להגיד שהבחירה של אברהם זה ללכת בדיוק למקום הארור, מכיוון שהוא קיבל משימה של כללה. בסדר? אז זה כיוון. אבל אתם רואים גם שמצלצל לנו גם, ונברחו בך כל משפחות, האדמה, אלה שקשורים לאדמה, ואלה שקשורים לאדמה שקילל אותה השם, יש עדיין נושא לא פתור עוד מתחילת התורה, כל הזמן זה מרחף לנו, יש לנו את הקשר לארץ, ושהארץ יש לה נטייה להפוך לארורה, ויש לנו מישהו שאמור להביא ברכה בסיפור הזה. זה באיזשהו מקום, זה המשימה המשיחית.
אבל אם אני
המשימה המשיחית זה להביא ברכה איפה שיש ארור. עכשיו, מה זה ארור? זה לא damn you, בסדר? מה זה ארור? צריך עוד קצת לפצח את המושג ארור. ארור זה הכוונה, משהו שבמקום להביא לך חיים, מביא לך הפוך. גם כשאתה, נגיד, זה מה שאמרנו בלשון ימים, ההתחזקות שאיננה התחזקות, יש משהו שרוצה להשיג ממנו חיים, והוא מביא לך את הפוך. זה לא כללה כמו בסרטים המצוירים. אתם מבינים מה אני אומר? אתה רוצה, נגיד נתנו את הדוגמה הזאת של שליטה, אתה רוצה לקבל ביטחון, שזה ברכה. באמת זה ברכה. אבל אתה מנסה להשיג את זה על ידי שליטה. התוצאה שהשליטה היא ארורה. ארורה, דהיינו, היא מביאה לך בדיוק את ההפך. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך חיים. ואתה משתמש בדברים שבמקום להביא לך חיים, עושים לך בדיוק הפוך. זה נקרא ארור. אז האדמה, אתה רוצה לקבל ממנה חיים, אתה רוצה לקבל ממנה פרנסה, אתה רוצה לקבל ממנה לא יודע מה, וככה ראוי. אבל יוצא שאם אתה לא פוגש את זה בצורה נכונה, האדמה הופכת להיות בדיוק מקור הכללה שלך. עושה לך את המוות, מביאה לך דאגות, מביאה ריבים בין בני האדם, הכל הפוך. במקום להביא שלום, חיבור, חיים וטוב, מביא את ההפך. לא בגלל שממהותו הדבר דפוק, בגלל שהקשר לא מתוקן. זה מה ש... אז בעצם אברהם בא לפתור סוגיות שעוד מימי אדם הראשון, ועוד מימי קין, ועוד מימי נוח, ועוד מימי כל הזמן... הסוגיה הזאת מרחפת. מי יצליח להביא ברכה במקום ארור?
ברכה במובן של תיקון?
ברכה במובן של, טוב, נגיד, חיים. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תאכל מהעץ, אז יהיה לך המקבילה של ארור, מות תמות, במקום לקבל חיות, אתה תקבל מזה הפוך. אז ברכה זה כשזה עובד.
האם הוא לוקח על עצמו ונותנים לו
לתפקיד
של לבצע
בתיקון? נראה לי זה היה מסוים, אבל קודם כל אתה תהיה ברכה. לך אתה תקבל ברכה, אתה תהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ומי הכי זקוק לברכה הזאת? כנען, שהוא היחיד שנאמר עליו עד עכשיו בפירוש, הוא ארור. ארור שהוא סובל. כל הזמן צרות, כן? זה... הרב קרליבך פה על סוכות אומר שבסוכות מקריבים 70 פרים בשביל אומות העולם, כמספר אומות העולם, יש רמז שאתה עושה עבודה גם בשבילם. אז הוא אומר, למה זה בא אחרי כיפור? כי אחרי כיפור שניקית את הלב שלך מכל הכעסים שלך על עצמך ועל כל העולם, פתאום אכפת לך מאנשים, אז אכפת לך גם מאומות העולם. לפני זה אתה שונא אותם. יש איזה, בכיפור המהלך זה מנקה לך את הלב. אז מנקה לך את הלב, אכפת לך מאנשים. אתה רואה מישהו ארור, אז אתה רוצה לעזור לו. אז זה באיזשהו מקום, זה אומר שאברהם עומד בניסיון, חלק מהניסיון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תהיה ברכה לכל משפחות האדמה, אז התגובה שלו זה, אני מסכים, ואני הולך לאיפה שערו, זה הבחירה. בחירה אחרת, זה התזה של סבא שלי, בייחוד, כן, זה, הוא לא הולך לככה, אולי גם, הוא פשוט הולך הביתה. הולך הביתה, כי זה המקום שלו, ויש קו במדרש שאומר שהכנען כבש את הארץ משם, ובעצם זה הייתה ארץ של שם, ואברהם היה מצאצאי שם, אז הוא פשוט הולך הביתה שלו. הוא חוזר מהגלות. כשאומרים לו, לך לך אל הארץ אשר הרקע, אז הוא אומר, טוב, אני אלך למקום שלי. זה המקום הכי טבעי שיראה אליי השם. למה זה היה התזה שסבא שלי נסע בגאון? שכאילו ציונות קודמת לדתיות. אז תחושת לחזור הביתה היא קודמת למהלך הדתי. שלמשל, לך לך ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן, מה כל המהלך של הגלות גאולה הזה? אתה עוזב את המקום שלך ואתה חוזר למקום שלך. זה לא מהלך דתי, זה מהלך של האם אתה במקום שלך. אחר כך הזה מתלבש תורה, והוא אומר, יש מצב... של זרמים יהודיים שהפכו את הסדר, כאילו העניין הדתי קודם לזה שאתה בן אדם נורמלי בבית שלו. ואז הם אומרים שהבחירה במקום היא בחירה על בסיס דתי, ולא בחירה על בסיס
או,
ש...
או שמכיוון שאם אתה לא מקיים כל מיני דברים שאתה אמור לקיים בארץ הזאת, בארץ שלך, אתה עלול להסתלק משם. אז אומרים, יכול להיות שקודם כל תהיה דתי, ואז תישאר פה, תהיה פה, ואז תישאר פה. אם לא תהיה דתי, אם לא... אני לא אגיד דתי, אבל אם לא תקיים את המצוות שצריך לקיים בארץ הזאת, הדרך שלך החוצה.
יכול להיות, אבל השאלה קודם כל, האם החיבור שלי למקום הוא כי זה מקום קדוש דתי כזה, או כי זה הבית שלי. אחר כך בטח אני מוסיף על זה קומות של משמעויות רוחניות. והוא דווקא רצה לטעון שהערב רב זה אלה שהפוך, שהם רואים פיצוצים דתיים במכות במצרים, אז הם אומרים אנחנו גם בקטע. אבל הם לא באמת מחוברים לסיפור של הארץ, לכם הם הראשונים שאומרים תודה רבה לא רוצים, כי זה לא הבית שלהם. הם רוצים סיפור דתי, רוחני, כאילו זה, אבל ברגע שהם מגיעים לבית עם צרות, הם לא הולכים הביתה, הולכים חזרה למצרים.
מה הם היו 10 מתוך 12?
זה כמובן יש 20 שאלות על מה שאמרנו עכשיו. לא, בסדר, יש קושיות.
אישית לא מבינה.
מה?
הבית שלך בדרך כלל זה קושי נולדת. אז אם אתה צריך לחפש את הבית
שלך. אז הוא רוצה להגיד שזה הבית שלה, באמת שזה הבית של השורשים, זה מהלך שלם. שלא נפתח אותו עכשיו, אבל בגדול להגיד שאברהם חוזר מהגלות, שהוא לא הולך לאיזה מקום חדש, זה לא באמת מהלך כזה של אברהם היה בבלי, שאמרו לו הולך לארץ ישראל, אלא שלמרות שזה סתום פה, זה יותר דומה למהלך של ארץ ישראל, של בני ישראל ביציאה ממצרים, שהם חוזרים הביתה. בסדר, זה יש, אמרנו, יש על זה כמה קושיות, אבל נגיד ככה, באופן טבעי שהוא הולך למקום שלו. אז אפילו נגיד שהוא לא גר שם קודם, הוא פשוט הולך לאן שהוא ירגיש בבית. זה, נגיד את זה ככה, אתה תלך לאן שאתה מרגיש בבית, תמצא את המקום שלך, הטבעי, איפה שזה, שם הקדוש ברוך הוא יתגלה אליך. אז אם נעשה מזה רעיון רוחני, זה שבן אדם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, כשהוא שם את עצמו במקום שלו בעולם, איפה שהוא מרגיש בבית. אם הוא נמצא לא במקום שלו, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו, כי אתה לא במקום שלך, אתה לא מחובר לצינור. שים את עצמך במקום הנכון, יש אלוהים שם.
זה די רחוק מהטקסט, כי הוא היה יכול להגיד נכך מבית אביך, ממולדתך, אבל הוא גם אומר מארצך, כאילו הוא היה יכול, הוא אומר הכל, במשפט הזה הוא מאוד מאוד חזק, כאילו הוא אומר, כן.
אז אני אסביר קצת למה זה בכל זאת, כאילו אני מבין, ולמה בכל זאת, כי כשאתה אומר כאילו לחזור לשורש שלך, זה שורש שאתה אף פעם לא היית שם. אז אנשים אומרים, רגע, אבל מה זה לחזור? אני אף פעם לא הייתי אני. נגיד, ואתה רוצה
לא...
לחזור להיות אתה. אז המהלך של הבריאה זה שבאמת אתה מתעורר לעולם שאתה לא בבית שלך. אתה אף פעם לא היית בבית שלך ואתה צריך למצוא אותו. טרום הלידה שלך או טרום העולם היה מצב שהיית שם וזרקו אותך כדי שיהיה לך איזה רושם מאחורה לאן אתה חוזר, אבל באמת אתה אף פעם לא היית אתה. כמו, אם נגיד את זה רק בלשון הרוחנית. הלשון הרוחנית זה תהיה אתה. תחזור להיות אתה, אבל מה זה תחזור? אני מגיל 3 אף פעם לא הייתי אני, כי אני שיחקתי משחקים מגיל 3, נכון? זאת אומרת, לך לך מארצך שאתה מכיר אותה, כי זה הגלות שאני זרקתי אותך אליה, שכל בן אדם הוא נולד בגלות, זה המהלך. כל בן אדם נולד בגלות, והמשימה שלו זה לצאת מהגלות ולהגיע למקום שלו. אז למה אתה מוליד אותי בגלות? שיהיה משחק. אתה רוצה שיולידו אותך במקום שלך, זה לא מעניין. אתה צריך לחפש את המקום שלך. תחפש את הייעוד שלך, תחפש את המקום שלך בעולם, תחפש איפה לקנות בית, תחפש עם מי להתחתן. אז באמת יוצא בדיעבד שזאת הארץ האמיתית שלך, היא הארץ שתגיע אליה. כמו למשל, לא יודע מה, יש איזה מישהו אומן, והוא נולד למשפחה של מתמטיקאים. אז הוא תמיד מרגיש ברווזון מכוער. נולד לא במקום שלו, וזה נכון. הוא באמת נולד לא במקום שלו. והוא צריך לחפש את מקומו, עד שהוא ימצא את מושבת האומנים, שהיא המקום שלו בעולם. למה הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה, שזרק אותו להיוולד במשפחה? זה משחק, זה שיקולים של הקדוש ברוך הוא.
בקיצור, הוא מסביר לו מה זה לא. זה לא בית אביך, זה לא מולדתך, זה לא...
כן, אז מה אתה בעיקר יודע? שזה לא פה. עכשיו, לך תחפש, כאילו, כמו אם נקביל את זה, מה אתה יודע שלתפילה ככה אתה לא מתחבר? זה הבנתי. מה כן? לא יודע. חלק מובנה מהתהליך שאתה לא יודע. אתה צריך לחפש משהו שיש לך כיוונים כללים איך זה אמור להיראות. איך זה אמור להיראות? אני ארגיש בבית. איך זה אמור להיראות? הקדוש ברוך הוא יתגלה אליי. איך זה אמור להיראות? אולי יש שם משהו ארור שמבקש ממנו לברך אותו. אני לא יודע מה. בסדר, יש. אז יש עוד הרבה...
בשיטה שלך זה המקום שבו אני לא כועס, אני לא... זה...
שזה מקביל לא לברכה.
ארור. זה לא משהו ארור ששם אני צריך לתקן.
זה
איפה שאני מרגיש נוח, איפה שאני מרגיש רגוע, שלב, לא כועס.
אבל זה אברהם, אברהם מרגיש נוח, איפה שהוא יכול להיות.
זה משחק מילים, אברהם מרגיש נוח?
לא, האמת שלא חשבתי על זה, אבל...
בסדר, אני, כאילו יש מלא, נגיד בינתיים שזה קושייה, בסדר? נגיד בינתיים שזה קושייה, כאילו הנה אתה רואה שיש פה משימה קשה, צריך לעבוד לא במקום הנוח, אלא במקום שערו, נגיד.
אני מזכיר לך את רשי על וישב יעקב בארץ מגורי אביו, וישב יעקב
ביקש לשב בשלווה.
נכון.
מאידך, בסדר? אז רגע, רגע. אז בסדר, יש פה איזו חבורה שמקשים שהזיהוי של המקום שאני אליו אמור ללכת זה שיש שם שלווה. אז אני, תקראו שבת. המניח לעמו ביום שבת קודש. כי בם רצה להניח להם. מנוחת שלווה, שלום משקט ובטח. זאת אומרת, יש... ודאי שיש סימן שאתה מגיע למקום של התגלות, שיש נחת. השאלה אם אתה מבקש לשבת בשלווה במובן הזה של אתה לא הגעת, ואתה רוצה לעשות כאילו הגעת. אז אתה תקבל כפות מהילדים. כי אתה רוצה להגיד זהו, אני כאילו... זה... אם הגעת למקומך, וחוץ מזה, מה זה, למה זה לא לשבת בשלווה? למה זה לא לשבת בשלווה? בגלל שאין, זה לא מקום אחד, זה כל הזמן זז. הקדוש ברוך הוא זז. אז אם אתה רוצה כאילו להגיע, לעשות כאילו עלייה, ולשבת בשלווה, תשכח מזה, כי אתה זז. אז אתה רוצה לשבת, אתה רוצה שיהיה לך נחת, אתה צריך לזוז. הקדוש ברוך הוא זז. הוא בתנועה. הוא לא קובע איתך מקום מפגש, ואז הוא יושב שם תמיד.
הוא רוצה שאתה תהיה בתנועה.
גם, הוא זז גם. זה לא ש... יעני, מצאתי פטנט. עשיתי איזה מהלך, הגעתי, מצאתי את השם, אופ, הוא זז. אין, כאילו, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מי שחושב למצוא את השם פעם אחת וזהו, אז הוא יקפוץ עליו רוגזו של יוסף. וקבל מכות מהילדים, הילדים יגיד לו, מה קרה לך? חשבת, מצאתי. אין, מצאתי, יש לזוז, אבל מה? סיפרתי לכם עכשיו את הסיפור הזה, כשהייתי בנפאל באיזה טרק, שברתי לעצמי את הרגליים, ואז פגשתי מטייל עם איזה 15 שנה מעליי, הוא אמר לי, הפטנט זה ככה. אתה הולך, אם אתה מזיע או מתנשף, אתה הולך מהר מדי. זה לא שאתה לא הולך יותר לטיול, ואתה לא מטפס על הר, אבל אתה נהנה מהתנועה, תוך כדי, אתה רואה איזה נוף יפה, אתה לא שובר לעצמך את הרגליים, אבל אתה זז, אתה הולך לאנשהו, זה לא ש... כן, בדיוק. אז יש איזה מין, ולכן זה קשור למה שדיברנו בתחילת השיעור. אתה מרגיש שוואו, אז אני כבר לא מצא, ואני מחפש משהו חדש, זה מעולה, ככה זה נראה. זה לא, אני מצאתי, הלכתי לישון. לך לך, זה, הוא לא יגיד לו פעם אחת, לך לך. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כל שנה, הוא אומר לו, לך לך, ראיתם מה זה? כל שנה, לא נמאס לך. הלך פעם אחת, שנה אחת. מה? זה הנקודת אורי, הנקודת אורי, וכולכם כאלה, אני יודע שכולכם כאלה, שאתה נהנה מטיולים. הנקודת אור שאתה נהנה מטיולים. אתה מפסיק לחפש שיספקו לך צימר שלא צריך לצאת ממנו. אתה מחפש טיולים, אז טיול זה כיף, זה לא ייאוש שאומרים לך מגניב, כאילו מחר יש לנו מסלול חדש. זה לא ייאוש, זה כיף. כן, ולהפסיק לחפש כאילו למות. אני מחפש למות, אני מחפש להגיע למקום ושאני לא יזוז יותר ולא יתחדש. מי רוצה את זה בכלל? זה דיכאון.
אתה לא באיזה שלב, לפעמים אתה רוצה קצת מנוחה, אתה רוצה ללכת, ואז לנוח, ואז עוד פעם...
לא אומר שאתה לא יושב קצת, יש שבת, יש זה.
אני לא רואה את ההגעה כלמות, אתה רואה, יש לי לגמרי. אני רואה, לפעמים יש תקופות בחיים שאתה... מוכן להשקיע בתהליך בתחום מסוים, ואז אתה עובר לתחום אחר, ואז...
בסדר, אז יש בחינת שבת, ויש בחינת כאילו, בסדר, עכשיו אתה קוצר את הפירות, יש סוכות שאוספים, ועושים חגיגה מזה שהגענו, יופי, נגמר, סע.
מה זה בחינת שבת?
בחינת שבת זה בחינה שאתה יושב ואוכל את הפירות של התהליך שבנית.
אתה נהנית ממה שעשיתי לפני.
כאילו, בנית. כאילו, עשיתי תהליך כל השבוע, עכשיו בשבת, אני לא בתהליך. אני מתייחס כאילו מלאכתי עשויה. אבל גם, בהקשר הזה, השבת לא מגיעה כשאתה מגיע, יעני, כשסיימת את המשימה. אתם איתי רגע? איך השבת מגיעה? לא כשאני גמרתי את העבודה. כי אני אף פעם לא גומר את העבודה. שבת מגיעה כשאני קובע שעכשיו שבת, ואני מנטלית קובע שמלאכתי עשויה. זה בהלכות שבת במחשבה הזה, אין לי יותר עבודה מחר, בראש. זה לא שבאמת אין לי מחר יותר עבודה, אבל אני קובע, נגמר. אין לי תיקונים, לא פיזיים ולא נפשיים. בשבת יותר מביום חול, בכלל אסור לחשוב על החסרונות שלי, כי אני, כל מלאכתי עשויה, אני מתוקן וגמור, אני מושלם. זה הראש בשבת.
גמור זה נכון, אבל...
מתוקן. אני מתוקן. אילו אם בששת ימי המעשה יש עוד בחינה כזאת שאתה צריך לתקן משהו. בסדר, אבל רגע, אז איפה היינו? היינו בזה שיש את המהלך הזה שהקדוש ברוך הוא מספר לנו שהוא בתנועה. זה לא שאין הפוגות, זה לא שאין פנן, אבל אם אתה כל הזמן תחכה, כאילו תרגיש שאתה לא חי בזמן התהליך, אז המצבך יהיה קשה, זה יהיה מאוד ארור לחיות. כי הרוב הזמן זה תהליך, פה שם יש קצירת פירות, אז אתה צריך ללמוד ליהנות לפגוש את השם בהגעה, וליהנות לפגוש את השם בהליכה. זה ה... הוא אומר...
לכתך בדרך.
כן. מה זה לפגוש את השם
הזה? זה תשובה שכל אחד צריך להתחיל לענות לעצמו, מה זה נקרא. אני יכול להביא לנו הרבה מקורות, אבל באמת זה קשור למה שדיברנו אז, אתה חייב אחרי כל הדיבורים היפים האלה, לפענח לך, כל פעם מחדש, כן? לפענח לך מה זה בתקופה זו בחיי אומר השם נראה אליי. מה זה? שזה חי. אחרת זה נשאר איזה פער כזה שאני לא סוגר אותו, ויש לנו סיפור דתי יפה, ויש את החיים שלי. אז זה פירוד רשויות. אני צריך שזה יהיה מאוחד. גמרתי לקרוא את זה יפה. עכשיו אני מסביר לעצמי באופן יחסי וחלקי, מה נקרא שהשם נראה אליי. אני יכול לתת לדוגמה, שיש לך ודאות פתאום, שאתה במקום הנכון, למשל. נכון, וואלה, אני בול במקום הנכון. וזה שלי, וזה שייך אליי, וזה דוגמה אחת שנראה אליי. נראה אליי, יש גם עוד סימנים בזה, כי באור פניך נתת לנו, תורה וחיים, אהבה וחסד, ברכה ושלום, נכון? זה בערך. אז יש סימנים, מה קורה כשהשם מתגלה לך? חיים, שלום. ברכה, נכון? יש סימנים ברורים. אז אתה יודע, הנה, נגלה אליי השם, יש לי שלום, אני אוהב אנשים, אני בחוויה של ברכה, יש לי חיות. השם, נראה אליי. יש לי תורה. יש לי... אז מה עשינו את כל הטיול הזה? כן. עכשיו, רשי אומר... מה? מה? לא קונה את הרומנטיקה.
לא, זה לא זה, זאת אומרת, כאילו, כשאין חיים ואין שלום ואין ברכה, אז אתה אין הקדוש
ברוך הוא כביכול. הוא בסתר, פנים, כן, כן, כן.
מה?
כן, ככה.
אומרים באמונתך בלילות, לא?
אבל השאלה אם יש לך אמונה. וחוץ מזה, זה לילה, זה הנקודה. אין לך השם. עכשיו, איך אתה יוצר קשר במצב של הסתר פנים? איך אתה יוצר קשר במצב של הסתר פנים? זה לא אומר שאין צורה של קשר, אבל זו צורה אחרת של קשר כשיש הסתר פנים. כן, אבל כן, כי צריך אם רוצים שזה יהיה חי, אם אתה אומר השם הוא בכל מקום, אז אתה מבלף את עצמך. כי היום יש לך השם ומחר אין השם. הרב שאול, אני לומד אצלו, אומר, מי שאומר all is one, הכל אחד, זה נורא נחמד. אבל אם כשמגישים לך את המנה הלא נכונה במסעדה אתה מתעצבן, אז כנראה שהשם לא אחד. כשהוא יהיה באמת אחד מבחינתך, אז לא אכפת לך איזה מנה הגישו לך, שאתה ביקשת זה, הביאו לך זה, אתה סבבה, אתה מאושר, אז הכל, השם הוא בכל מקום. אבל מוזר. כרגע, בחוויה המיידית שלי, השם הוא לא בכל מקום. כשהלך מה שרציתי, יש השם. כשלא הלך, החוויה שאני... זה אין פה אלוהים. כשלא חייכו אליי, יש. החוויה המיידית שלנו זה אין אלוהים. שהוא לא מתגלה אליי, מסתיר פניו. הוא פה, אבל לא רואים אותו, בסדר? נגיד ככה. בשפה הקיצונית זה נקרא גלות השכינה, זה נקרא אין אלוהים, עד כדי, כן?
וזה נובע ממקום שלי, בתור.
אז יש, בחסידות יגידו יותר שהבעיה היא מצד הכלים. זאת אומרת שהכלים שלך לא בנויים, אז הוא לא נגלה אלייך למרות שהוא פה. ויש שפה אחרת קצת יותר חדה, שאומרת, זה לא מצד הכלים, זה ככה. ברגע שהקשר לא בנוי נכון, אז כביכול אין אלוהים, הקדוש ברוך הוא מצטמצם משם, הקדוש מסתלק, השכינה מסתלקת, זה כאילו אין אל, כביכול אין אלוהים שם. בסדר? אבל זה מה שהופך את זה לחי. אם אתה, כמו אתה אומר, אני אוהב את כולם, אתה בעצם לא אוהב אף אחד. אל תספר לעצמך, ברגע שאתה אוהב את כולם אותו דבר, אין בעיה, אבל... אתה לא באמת אוהב את כולם אותו דבר, אז בוא, את זה אני אוהב, את זה אני פחות אוהב. אם אתה לא מכיר במדרג של ההתגלות של השם, אז אתה אף פעם לא פוגש את השם. עכשיו אני פוגש אותו, עכשיו אני לא פוגש אותו, עכשיו נראה לי שאין פה אלוהים, תכלס, אם לא, לא הייתי כל כך כועס ומתוסכל ומרגיש שאין, וזה היה חוויה שלי, בלב לפחות, נגיד ככה. אולי יותר, אפשר להגיד את זה גם בצורה אחרת, אני עכשיו יודע שיש אלוהים, אבל זה לא יורד לי ללב, אז זה נקרא שאין אלוהים, כי זה נקרא שאין משכן, זה לא שוכן פה, זה, יש לי רעיון שאני יודע שהוא נכון, שיש אלוהים בכל מקום, אבל וידעת היום והשבות אל לבביך, אם זה לא יורד לי ללב, אז זה לא סימפטי. אז אני מבין, כאילו אני יודע, אני יהודי, אני מאמין, הכל אחד, אלוהים הוא בכל מקום, וזה בטח הכל לטובה, אבל אני לא משוכנע בזה בלב. שזה עיקר הברוך שאנחנו צריכים לפתור. איך זה יורד לי ללב? כולם יודעים להגיד שמה ישראל השם אחד. אבל חלקים מהיום אתה משוכנע בזה יותר ופחות. אם אתה מצליח להגיע למצב שאתה משוכנע בזה יותר חלקים מהיום, אז אתה בסבבה. אז רש"י אומר למה, כאילו זה לא בשביל בייס אותו, הוא אומר אל הארץ אשר הרקע, לא גילה לו הארץ מיד. למה? כדי לחבבה בעיניו. זה הסבר אחד. זה לא כיף. מי אוהב משהו שמתגלה לו מיד? זה צריך חיזור, צריך חיזור. כן, לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור, כי יצא בו את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. עכשיו, אז פה יש מסתתר עוד משהו, שהוא בונה לו סולם מחולק, ועכשיו כל תנועה שהוא יעשה, הוא יפרגן לו עליה. למה אנחנו בלחץ מכל העבודה? כי נדמה לנו שיש חלון זכוכית, שאם נתתי אבן קטנה, הכל נשבר. הקדוש ברוך הוא עשה פטנט, הוא עשה ויטראז' כזה, עם פסים באמצע, שאם אתה מפוצץ אבן, אז שברת את החתיכה הזאת, לא את כל שאר החתיכות. ולהבדיל, אם בנית חתיכה, אז הוא אומר לך, מגניב, בנית את החלק הזה של הויטראז', עכשיו אתה בונה עוד חתיכה, וואו. אם זה הכל, אז או שבנית, או שלא בנית. אז הוא אמר לו, לך לך מארצך, הלכת גדול, אתה ענק, ממולדתך, וואו, גם הלכת ממולדתך, אתה ענק. וכל צעד שהוא עושה, הוא מפרק לו את זה לשלבים, כדי שגם הקדוש ברוך הוא וגם אברהם יוכלו לפרגן לעצמם על שלבים. יש לו שכר על כל דיבור ודיבור, לא בקטע של, סבבה, אני אתן לך שכר מצוות, שלם לך כסף, אלא שיש ערך לכל תנועה חלקית שאתה עושה בתוך התהליך.
למה, כזו שאלה שנתתי גם בשיעור לפני שלושה שבועות עם המדרש שלא אהבתי.
כן.
על בעל הבית. מדוע השפה של, גם של רש"י פה וגם של המדרש ההוא, היא זולה כל כך? למה מדברת הוא על שכר, לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור? למה?
כן, זה שפה משמע כזאת של ילדים.
של ילדים או של מבוגרים שלא לא התעלו על עצמם?
כן. על זה אני אענה את התשובה של סבא שלי בערך. שבתקופה ההיא, ציורים, זה היה חי. ואז באיזשהו שלב עברנו תקופה, עברנו לתקופה הפילוסופית. ואז מה שהיה חי זה רעיונות מופשטים ולא ציורים, וציור נתפס כילדותי וברברי כזה. ואז כל האומות התחילו לזלזל בתורות הציוריות שלהם, התורות שעובדות דרך המדמה. זה נהיה דבילי כזה. כאילו, נו, זה סיפורי סבתא, יש איש עם זקן וזה, ואז מה שסבא טען זה שהתחיל לפני כבר כמה עשרות שנים חזרה לקלוט שהציורים האלה זה לא סיפורי סבתא לילדים, זה חוכמה עצומה של מדמה שהוא לא נחות ביחס לפילוסופיה ולאינטלקטואל ולזה. ציור זה כמו אומנות, זה כמו סרט, זה לא זול, זה צורת העברת מסר דרך דימויים שהוא לא פחות ואולי היינו אומרים יותר נבואי ויותר עליון. ההסברים הסחלטניים שלנו יכולים להגיע עד איפשהו, וגם הם בדרך כלל מתים. מתים מבחינה רגשית. והציור יש לו חיות. נגיד, אני אגיד לך, וואו, צריך לרצות דברים. יפה. עכשיו כולם יעצמו עיניים וידמנו אוכל שהם אוהבים. ידמנו את הציור. מיד, המערכת זזה. המערכת שלנו זזה מתמונות הרבה יותר מאשר ממילים יפות. אז זה הצורה של התגלות דרך המדמה, וזה נדמה, זה לא שזה תמיד היה נדמה אינפנטילי, זה נדמה אינפנטילי מאז שעברנו לתקופה הפילוסופית השכלתנית, והתחילו לזלזל כאילו בפרימיטיבים שסיפרו סיפורי שבט, אבל היום אנחנו מתחילים להתאושש מהתקופה הזאת, וזה התחיל עוד ממה שהוא רצה להגיד, התחיל מפרויד, שפרויד אמר, מה אתה חושב שהמיתוס של אדיפוס וזה, זה סתם סיפורי בבות, כל אחד עובר את זה ועשה מזה פרנסה יפה, פרויד. מזה שבעצם יש שם חוכמה של המערכת הקשרים באנושות, ואולי בינינו לבין האלות, ויש שם כאילו סיפור, ההוא ואימא שלו וסבתא שלו, וכן, זה... עכשיו, למה המושג של שכר, למשל, נתפס לנו זול? זה אני חושב שאפשר לשחרר את זה. אפשר לשחרר מה הכוונה שכר בלשון של הקדוש ברוך. הבעיה שם היא לא למה השפה ככה, אלא הבעיה היא למה אצלנו שכר זה זול. אתה מבין מה אני אומר? זה אותו דבר עם הוידוי. כשיגידו אשמנו, אז מה אתה רואה? אתה רואה את האשמנו שלך מול אבא שלך לצורך העניין, בסדר? זה המדמה שלך הדפוק לצורך העניין. אתם מבינים מה אני אומר? מלך, בוא ניקח את המושג מלך, להמליך. אם מלך זה היה דבר נפלא בעיניך, אז היית אוהב את הדימוי הזה. אבל אם מלך זה מה שראינו בסרטים על לואי ה-14, אז מלך זה דימוי לא מגניב. אני לא רוצה אותו. אז המערכת דימויים שלנו בנויה על בסיס מה שאנחנו מכירים פה. אז אם מה שאנחנו מכירים פה שכר זה בסה, משפט, בוא נגיד משפט, בסדר? אז אם מה שאתה מדמיין משפט זה, לא יודע, מה שאתה מכיר, זה לא מגניב בעיניך, זה לא זה. אז כשיגידו משפט בראש השנה, אתה תיכנס דיכאון. אבל אם הדימוי שלך על משפט הוא נפלא, אז זה יופי של דימוי ליצור קשר עם אלוהים. טוב, זה היה דיפ. זה הקדים לנו את שאלות מה זה מדרש. בסדר? אבל נגיד ככה, זה שסבא רצה להגיד, הבעיה שאנחנו ניגשים לשפה, פעם היא הייתה חיה באנושות, והיום היא לא חיה, ואני צריך ליצור עם זה תקשורת. כן, אז הוא אומר, המדרש בא להסביר לך את הלשון של התורה, זה רק עשה לך יותר צרה, כאילו הוסיף עוד סיפורי בבא על סיפורי בבא. אבל אז פשוט צריך להבין שזה מובנה, שאני צריך לתקשר את הפער ביני לבין השפה הזאת, כי זה בכל זאת השפה הרוחנית בעולם שהיה חי לפני 2500 שנה, בסדר? או אני יודע, 2000 שנה או 1500 למדרשים, 1800, אבל זה לא תמיד היה מת. אנחנו כאילו משחקים משחק שאנחנו לא קוראים טקסט שנכתב לפני 1800 שנה, אנחנו אומרים למה זה לא דרני. בכל זאת, אנחנו העם היחיד שעוד לומד טקסטים מלפני 1500 שנה וזה מדבר אליו איכשהו. זה הפלא, לא פלא למה זה זול. זה אני קורא, איזה עם עוד כאילו כותב בכל שבוע בעיתון על משהו שאבותיו כתבו לפני 2000 שנה. יש דבר כזה? שזה עוד איכשהו מתקשר איתו? זה נס גלוי. אז עד, הרמב"ן עוד הולך עוד צעד קדימה ואומר אל הארץ אשר הראך, אתם רואים שם בצד שני, אל הארץ אשר הראך, היה נודד והולך מגוי גוי ממלכה אל המחר. הוא אומר, הרמב"ן אומר, הוא באמת זה לקח לו זמן. בפסוק זה נראה שהוא מצא מיד. אבל הוא אומר לא. אברהם הסתובב וחיפש והלך וזה, עד שבסוף הוא מצא, זה לא קרה בג'יק. הוא חיפש מלא זמן. עד שבא אל ארץ כנען ואמר לו, או, זה כאן. אז נתעכב וישב בו, אז חיפש מלא זמן. ומה שאמר ויצאו ללכת ארץ כנען לא להתיישב בה, כי עדיין לא ידע, כי על הארץ היא נצטווה. אלא אחז צדיק דרכו, דרך ארץ כנען, כי כן היה בדעתו ובדעת אביו גם מתחילה בצאתם מאור כשדים, וכולי. עכשיו, זה לא פה. טוב, יש פה איזה מקום שהוא, רציתי להביא לכם אותו, שהוא אמר, ברגע שהיה רעב, אז הוא אמר, אז כנראה זה לא פה. ורצה ללכת למצרים. כאילו זה, אפילו אחרי ההתגלות, הוא עוד, אם יש רעב, אולי זה בכלל לא פה.
מה זה הוא רוצה, הוא עדף.
כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, זה כן פה, זה כן פה. טוב. וואו. היה הפגזה אטומית, אני אומר.
אבל זה לא מתיישב עם זה של...
חטאתי בריבוי אור,
זה לא מתיישב עם זה של הפרק הקודם, הוא שוב כבר בקנה,
הוא
כבר בדרך
כלל,
זה
מתעלמים מזה. הוא אומר, הוא עונה פה. בסדר.
בסדר. שהוא הלך,
מי אומר שהוא היה חמש שנים, היה הולך כל חמש שנים מקנד ויוצא? מי אומר שהוא היה יוצא? פולוויזה?
כן.
אולי קשישות.
טוב, אז אולי הבאתי לכם פה בסוף משהו שהוא יותר כאילו לעבודה פנימית. מה ש... היחס שתראו את זה גם בתוך מקורות, אבל בעיקר, העיקרון היסודי שאמרנו הוא עיקרון פשוט, שאנחנו רגילים לחשוב שעבודת שם זה שהשם אומר לך מה לעשות ואתה עושה. אז אמרנו זה חצי מהסיפור וזה החצי הקטן. החצי הגדול זה החלק שאתה לא יודע. זה החלק שאתה אמור להחליט לבד, או לנסות להבין לבד, עם כלים, עם רמזים, עם עזרה, עם כל מיני, אבל בגדול אתה מחליט מעצמך, ואז הקדוש ברוך הוא מגיב להחלטות שלך. והרב בנעים, יש לו שיעור על זה, למה בני ישראל סירבו לקבל את התורה, הוא אומר, הם סירבו לקבל את התורה שבעל פה. את התורה שבכתב לא הייתה להם בעיה. ולמה התורה שבעל פה? כי זה בדיוק החלק הזה שבו הם חופשיים. אנשים לא רוצים להיות חופשיים. תורה, מה לעשות? זה רוב העולם מסכים לקבל. אבל התורה שאומרת לו, אתה תצטרך להחליט בעצמך, ואז יגידו לך אם קלטת או לא, זה אנשים לא רוצים. זה החלק של התורה שבעל פה, שבאופן כללי זה כל הזמן צריך להתחדש, וכל הזמן אתה צריך לגלות בעצמך. זה מעיק, מי רוצה את העסק הזה? תגיד לי מה לעשות, וכאילו צדר לי כזה זה, ותגיד לי אני בסדר, רוצים שיפטרו לנו את חוסר הוודאות, ועוד מה שנורא, שמציירים שזה מה שנקרא להיות דתי. לפתור את חוסר הוודאות. אז אני רוצה להגיד פה שמההתחלה עם אברהם, התזה היא הפוכה. להיות דתי זה אדם שמסכים לחיות בחוסר ודאות. וכל האנשים שרוצים עולם מסודר, זה, בוא נגיד בצורה, זה החילונים. אלה שרוצים שיסדרו להם את החיים. הפך התזה המקובלת שדתי זה שרוצה שיפתרו לו את השאלות.
אז כל החינוך היהודי הוא יהודי יהודי נוצרי, זה מה שלא אומר.
ג'ודאו חטיה. אז אני אצטרך לבסס את זה עוד הרבה פעמים, כי זה חלק מרכזי בהוא היה אומר שלי, אבל התחלנו מזה שכולכם, או לא כולכם, הרבה מאיתנו לא קראו בפסוקים שמדובר בארץ לא ידועה, וזה היה מוזר לנו לחשוב על זה. למה זה היה מוזר לחשוב עלינו? בגלל החינוך הדפוק שלנו, שכשאלוהים אומר לך משהו, הוא פותר לך את כל התמונה. ואתה לא תראה שזה כתוב בפסוקים, גם זה יהיה כתוב לך ככה, כי אתה בכלל לא מעלה על דעתך שיכול להיות שאלוהים משאיר לך משימות לא פתורות. ואנחנו נראה את זה כל התורה. כן, ואנחנו נראה את זה כל התורה, זה כתוב בלי סוף. בלי סוף, שיש חצי גדול שהוא ההכרעה שלך, שזה התורה שבעל פה, שזה החלק שאתה מבין מעצמך, לא רק בכלים שכליים, ולא רק זה, אבל ודאי שיש הכרעה של עם ישראל על התורה. זה התורה שבעל פה, וזה החלק שמלחיץ אותנו, וזה החלק שאומות העולם לא אוהבים. תורה שבכתב אוהבים, אין בעיה, זה כתוב, זה ברור, זה זה, אבל נכון, אף אחד לא אוהב להיות חופשי, נו בקיצור, אף אחד לא אוהב להיות חופשי, רוצים עבד,
אנחנו לא אוהבים, הסכמנו את זה, אבל לא אוהבים בכלל.
בלחץ, כן, טוב, אתה מכריח אותי להיות חופשי, בסדר, אני אבחר. לא רוצים לבחור, רוצים שיגידו לנו. אז הוא אומר, אתה תצטרך לבחור, אז חלק מהניסיון של אברהם, שהוא מסכים למהלך הזה, רוב העולם היו הולכים לאיזה אליל, ובצל אלילים, לא צריך לבחור. האליל אומר לך מה לעשות, אתה הכל בסדר. כן? לא.
מה? לא אוהבים לבחור, כי אם בוחרים לא כמו
שאמורים
לבחור, אז...
אוכלים אותה.
אז זה, את צודקת שזה חלק ממה שמפרנס את האלילות. מה שמפרנס את האלילות זה המדמה הדפוק שלנו על אלוהים, שהוא ירביץ לך אם תבחר לא נכון. זה בסדר, זה צריך לנקות. למה? אתה לא תבחר, למשל, אתה הולך לאיזה מורה, והמורה אומר לך, בוא תבחר משימה. עכשיו, אם אתה יודע שאתה תבחר את המשימה, והמורה ירד עליך מול כל הכיתה, אז אתה לא תסכים לבחור, נכון? אבל אם יהיה לך ביטחון שאתה תבחר משימה, וגם יצא לך מצ'וקמק, המורה יפרגן לך, ויגיד כל הכבוד שניסית בכלל, והחלק הזה מעולה, והוא לא ידבר על החלקים החסרים, אז אתה תרצה לבחור. אז הפחד של אנשים לבחור, לא בגלל שהם לא רוצים לבחור, כי יש להם דמיון דפוק על מי זה אלוהים. אם הם היו יודעים שאלוהים יפרגן להם שסחתן שהם בחרו בכלל, וכשהם יבקשו עזרה הוא יעזור להם, והוא כל הזמן יראה את החלקים הטובים שהם עשו, ולא את החלקים הרעים, אז וואו, אז אני רוצה לבחור דברים. אנשים, כאילו, לא בדווקא הם לא רוצים לצאת למשימת בחירה. הם פשוט...
אני צריכה להשאילה נורא ילדותית, אבל למה הוא עושה את זה כל כך קשה? למה הוא הפך את זה כל כך קשה? שהכל נסתר, צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, ולמה כל המשחקים האלה, אם זה אמור להיות כל כך משהו?
אז הנה, בוא נקרא את המקור הבא.
לא, אבל למה יש כל כך חוקים ומשפטים
שמסביב? החוקים והמשפטים, אני אסביר כשיטתי, זה שזה נורא קשה לחיות בתוך מצב כזה, והקדוש ברוך הוא הוריד לה באיזשהו שלב, אמרנו לו, תשמע, גדול עלינו, לא יודעים, וחפשים, וזה. אז הוא אומר, אני יודע שאתם לא, זה נורא קשה לחיות בעולם המשוגע הזה ולהישאר חופשי. אני אתן לך מלא טיפים שלא תפקידם לקבע אותי. הטיפים הם עזרה איך להישאר חופשי בתוך עולם שאף אחד לא אוהב להיות חופשי. כולם רוצים כנס למשרד, סדר להם את החיים, לא רוצים להיות חופשיים. אז התורה זה איך להיות בן חורין. זו מילה כזאת שאנחנו אומרים אותה כל קידוש, כל יציאת מצרים, אנחנו פשוט לא לוקחים את זה ברצינות שמדובר בחופש אמיתי. לא, נו, בחיית, מדובר בחופש דתי, שהכוונה לעשות מה שאלוהים אמר, ואם לא ירביצו לי, נו, בסדר. בן חורין זה בן חורין, כי פשוטו, הכי פשוט שיש, חופשי. אז אני מבקש ממך, בוא נעשה ניסיון קטן. תשאלי אנשים, בסיס סקר השבוע. מי עושה רוב היום מה שהוא רוצה? תקבלי לאף אחד. יפה, סימן שזה די קשה להיות חופשי בעולם שלנו. אז אתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא הרבה להם תורה ומצוות? כי העולם הזה משוגע, ומי שאין לו כוחות...
אני לא היה ככה מלכתחילה, זה הפך להיות ככה.
לא, הוא אומר, זה המצב הבסיסי של העולם, שהמצב הבסיסי... ככה.
הלכות הצטברו, זה לא היה ככה
מלכתחילה. בסדר, זה ניואנס. בוא נדבר על התורה עוד לפני ההצטברות של ההלכות. התורה מלאת, יש פרשות שלמות, אם תעשה, לא תעשה זה, זה בגלל שאם אתה... אם לא יהיה לך מלא מלא עזרה, אתה תשתעבד, כמו כולם. אני הולך להוריד, בעצם המסר הוא כזה, אני הולך להוריד אותך לעולם שכולם ירצו להפוך אותך לעבד שלהם. וכל מי שירד לעולם הזה, נהיה עבד. עכשיו, זה הולך, אני רוצה שאתה תהיה חופשי, שם נציג שלי. כמו שהשם אומר לך, כמו שאני טיפוס חופשי, אני רוצה נציג חופשי בעולם, שיעזור לאנשים לצאת מהכלא. אתה אומר לו, אבל אני יורד לעולם משוגעים הזה. אז אומר לו, בסדר, הנה, קח טלפון, תתקשר אליי פעם בשבוע. שים לך פה את זה שיזכיר לך שאתה עובד אותי ולא את החבורת משוגעים האלה. ואני תיכנס לתורה כדי שתזכיר לך שלא תאבד בתוך העולם המשוגע הזה. ותעשה לך שבת כדי שלא תרדוף אחרי הפרנסה כל היום. ויש מיליון עצות לעשות חופשי. עכשיו אתה יורד לתוך העולם, השתעבדת, נפלת בפח, ואתה אומר לאלוהים, למה אתה נותן לי מלא תיקים? תן לי לעשות מה שאני רוצה. אתה עושה מה שאתה רוצה? אתה כל היום שבוי, מה אתה כאילו כועס על השם שהוא גונב לך את החופש? אתה חופשי בכלל? אנחנו רבים עם אלוהים כאילו גונב לנו את החופש. הוא מת מצחוק, הוא אומר, אתם שוגעים, חבורה של עבדים, ואני אומר לכם איך להשתחרר, ואתם אומרים לי, אתה גונב לנו את החופש, תן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. שמה?
תחזיר לנו את יום ראשון, ואז אין לי בעיה עם כל
האיסורים
של שבת. אבל זה נכון קצת, מה שאתה אומר.
אבל מי? כאילו, מי שנהנה מהכלא, אז הוא באמת מרגיש שהשם גונב ממנו משהו. כאילו, מי שאוהב את הכלא, אתם מבינים? אז הוא באמת כועס על אלוהים, הוא מרגיש שהוא בא לגנוב ממנו משהו. הוצאתנו למות במדבר, תחזיר אותנו למצרים. מה, היה סבבה בכלא. אבל באמת, הוא לא בא לגנוב כלום. אלוהים, הוא בא לעשות אותך חופשי, ולכן רוב הזמן אנשים מסרבים, כי המשוגעים היחידים לעבוד את השם, זה אנשים שמוכנים לחיות כחופשיים, והם לא מרגישים זה עונש להיות חופשיים.
אנחנו צריכים קודם כל, לדעתי, אנשים שדווקא מאמינים, להתנתק מזה שכל עונש, כל דבר רע שקורה לנו, זה עונש מהקדוש ברוך הוא.
כן, השכר עונש.
אם אנחנו מתנתקים מזה, אנשים מאמינים אוכלים אותה הכי הרבה. היא מאוד מאמינה ואוכלת את הלב בגלל זה. ואם היינו מבינים שלא צריך להסביר כל דבר רע שקורה לנו בחיים, זה עונש מהקדוש ברוך הוא, אז היינו מסכימים יותר להיות חופשיים.
זה נעשה שיעור ביום אחר, כבר התחלתי לברר את זה, על הבלבול הגדול שיש לדעתי בהבנת בכלל מה זה שכר ועונש, זה הכל דפוק, מבינים פחד מדחייה, לא, אבל מבינים את זה לא נכון. לא נכון, פשוט מתרגמים לא נכון את המושג הזה שכר ועונש, אותו דבר כמו ששאלת קודם על המקל והגזר הזה, ואז רבים עם אלוהים. זה לא, הוא לא, הוא אומר, אני לא התכוונתי לזה. מה שאתם מספרים עליי שזה שכר ועונש, זה לא שלי. זה המצאה מגניבה, אם אתם אוהבים את זה, תלכו על זה, זה לא שלי, לא מה שהתכוונתי. לא, בכלל לא לזה התכוונתי. אבל בסדר. וזה בחינת לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. הוא פרש רשי, ולא גילה לו הארץ מיד, כדי לחבבה ונה ותן לו שכר וכן וכו'. ככה, בשורה השלישית. הוא בחינת מה ש... במקור האחרון, ליקוטי הלכות, בשורה השלישית. הוא בחינת מה שכתוב בסוף התורה הנ"ל. שגם על גדולי הצדיקים עובר בחינה זאת. שקודם כל תורה מוכרח לעבור דרך אלו הבלבולים וספקות. שהם בחינת ליבי שחרחר. כל פעם שהולכת לרדת לך הבנה משמעותית חדשה על החיים, אתה תעבור דרך בלבולים וספקות. כולל מי? כולל כל הצדיקים. אין פטנט זה שצדיק עולה מדרגה, והוא לא עובר דרך בלבולים וספקות. שהם בחינת ליבי שחרחר כמו שמבואר שם, וזה בחינה הנ"ל מה שהשם יתברך לא גילה לאברהם את הארץ מיד, כדי שיצטרך לחפש ולבקש אחר רצונו היטב. תחפש. וזה עיקר הניסיון שלו. וכן של כל הצדיקים. כמו ששמעתי מפיו הקדוש, שבשעת הניסיון של כל אדם, אין האדם בדעתו בשלמות בעניין הניסיון. הוא לא ברור לו מה התשובה. עיקר הניסיון שלך זה שאתה לא יודע ואתה מחליט. זה עיקר הניסיון. ולא כמו שרגילים, שעיקר הניסיון שלך שתלך תשאל, יפתרו לך את הספק ואז תחליט. ולא החלטת כאילו, ואז עשית מה שאמרו לך. אז עיקר הניסיון וגם אחרי, כן? של כל אדם, אין האדם בדעתו בשלמות, כי אם היה דעתו שלם בזה, לא היה לו ניסיון כלל. אם יש לך ודאות, אז אין ניסיון. זה לא משחק. לא לדע. זה כיף. שהשם יתברך ניסה את אברהם, ולא גילה לו את הארץ מיד כדי שיהיה נבוך ומסופק. ראיתם? רבי נתן. הוא רוצה שתהיה מבולבל קצת. מה הבעיה שאנחנו נורא סובלים מלהיות מבולבלים?
לא, אבל הבלבול הוא, זה שהבלבול הוא בא, אני מבין, אבל זה שמביאים עליי את הבלבול, זה אני פחות מבין. הבלבול מספיק בלבד בשביל שעוד ידחפו לנו את
זה. זה נקרא, הביא לך בלבול, כי הוא בנה עולם כזה, שיבלבל לך את הצורה.
לא, בסדר, אז תן לי, תגיד לי לך לעצמך, מספיק תגיד לי לך לארץ ישראל, תעזוב את האבא, תעזוב את האמא, לך לשמה כי אתה לא מכיר. אני מספיק אתבלבל לבד בשביל שיגיד לי עוד, לך.
בכללי, כאילו.
שאני צריך ללכת וזה, מה? הבלבול מספיק גדול ככה. למה צריך עוד להוסיף עליו?
אז תשאלו אותו. וכדאי לשאול אותו, אולי הוא יענה. טוב. בסדר, הבנתי בלבול, אבל עד כדי כל כך, אני קצת מוגזם. אבל, ואף על פי...
תאבד את השליטה.
זה גם קשור, נכון?
הוא רוצה שתאבד את השליטה, ואתה רוצה את השליטה, ואתה אומר, אוקיי, תעשה לי קצת, אבל לא יותר מדי.
כן.
תזעזע אותי טיפה.
ואף על פי כן יחפש ויבקש אחר רצונו. אז מה הניסיון שלך שתחפש ותבקש להבין מה הוא רוצה ממך? זה המשחק.
חשבתי שזה להחליט, זה לא אותו דבר. או שאתה מחליט על פדת עצמך, או שאתה מחליט על פי מה שהוא רוצה ממך, זה ממש לא אותו דבר, זה לא
נהיה חופשי. אבל הוא לא אומר לך בפירוש מה הוא רוצה ממך. הוא אף פעם לא יגיד לך בפירוש, הוא ישאיר לך את זה קצת ככה עם ערפל. שבנקודות החשובות בחיים, הוא אף פעם לא יהיה ברור לך לגמרי שזה מה שהוא רוצה.
כי הוא
הולך
אחריך,
כביכול,
זה מה שאתה רוצה להגיד?
יש הרבה הסברים. אחד ההסברים, כי הוא הולך אחריך, הסבר, אחד ההסברים, זה, זה המהלך שהוא רוצה כאילו, לא יודע, זה כל כך פשוט לי. אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו. זה מגניב לחיות ככה.
בוודאות תמידית? אולי הוא רוצה לשפוט אותך
בטוב. זה לא לשפוט, זה לא איזה מין, ואני בודק, כאילו, בוא, זה הרפתקה. אתה רוצה שבהרפתקה יהיה לך, אתה רוצה טיול מאורגן? בסדר, לך טיול מאורגן, זה של זקנים. אתה רוצה טיול מגניב? קח כרטיס כיוון אחד, תגיע לשם, תשאל מה העניינים, תשאל איפה מגניב, תעלה על אוטובוס.
זה מאוד סובייקטיבי, בשבילי זה, מה זה לא כיף לצאת ככה, אני בא חיביתי את זה כמה פעמים, לקחו אותי, יאללה, קחי תיק, זה בסה, אני לא אוהבת זה בכלל. זה לא באופי שלי, אני לא אוהבת את זה. אני אוהבת, אני אוהבת לטייל, אז כל דבר שאני יודעת, אני יוצאת משם, אני אגיע לפה, אחרי זה אני אלך לשם, בגדול, לא, איפה אני שם את הרגל, אבל הטיול כן, מגן לשם, אני אגיע, כן.
אז אני נוטה, אני נוטה להבין שפה הקדוש ברוך הוא יוצא נגד מתודת הטיול המאורגן. הוא אומר, מי שרוצה לעבוד איתי, אין טיול מאורגן, הוא הולך להיות המדריך. אתה רוצה לטיול מאורגן, זה העובדי אלילים, הם אוהבים כאילו שיש להם איזה the one, והוא אומר להם מה לעשות, והם, כן, אבל יהודים זה חבורה, אף אחד לא מוכן שינהלו אותו. כאילו שים חבורה של ישראלים עובדים במקום אחד, כולם המנהלים, נכון? אין שם אף אחד שיודע לציית כמו בן אדם. תעשה מה שאומרים לך ותשתוק. עכשיו יש אומות שהם מתים שיגידו להם מה לעשות. יהודים לא יכולים לסבול את זה. עשרה ביחד יש עשרה מנהלים. אז זה מה שהוא אומר לו, אני... כאילו, כן. עוד פעם, אני קצת מקצין את זה, ברור שיש גם כאילו זה, וזה לא בכל תחום, אבל בבסיס לפחות לקבל שיש מימד כזה בעבודת השם שהוא לא מינורי והוא לא משני, של עבודה בתוך חוסר ודאות, של אתה הרפתקה, של מסע, שזה לא מה שמספרים בעולם. וזה החצי, החצי גדול.
זה מאוד פותח משהו שהוא פחות שיפוטי ופחות חד. משאיר משהו יותר זורם.
אני
לא
יודעת, אתה צריך להחליט את מה שמתאים ממך להחליט את זה.
לא, לא, כי זה נותן צד, כאילו אלוהים הוא הצד המקביל שלך. אתה עושה את זה, זה יגיד ככה. יש משהו שהוא קצת יותר... זה בניגוד לכל מה שקיבלנו. אני חושבת שזה בגלל זה קצת קשה לנו... אני חדשה, אז עוד בכלל, אבל אתם אחרי שנה, זה גם אולי קצת. אבל יש משהו של תגובה, משהו כאילו אתה עושה את זה, ויהיה כזה, ואין, יש, אתה פה ואתה שם, ויש ככה, יש משהו נחמד, זה לא, אתה לא נדע,
אני אשתיק אותו בזה.
אני רק מטריד שהוא כל...